במטרה להקים קבוצה של גברים ישראלים מכל הארץ, שלומדת קבוע כל ערב. אני עם הזמן, בעזרת שם לא רק אני אלמד, יעלו פה עוד רבנים, זה עניין טכני של פיתוח של המערכת. מטר חדש כבר עלה לאוויר, הוא מכיל הרבה אפשרויות והרבה דברים, הוא כל הזמן מתפתח, הוא נכניס בו הרבה מאוד כתבים, לא רק של בעל הסולם, כל התנ״ך ומשניות וגמרות, בבלי, ירושלמי, הכל ייכנס לאט לאט בהדרגה, הרבה כבר קיים, וכמובן המון המון כתבי קבלה, שהשאיפה היא להיות בעצם הספרייה הגדולה ביותר בעולם לכתבי הקבלה, בכללי, לאו דווקא בעל הסולם, רמח"ל, מהר"ל, הכל, והמערכת הזאת היא בעצם באה לתת מענה נוסף לאנשים שגולשים באתר ומכירים אותנו, שזה ממש לימוד אישי, שאפשר לשאול שאלות, אפשר להתחבר, אפשר להיפגש, כי באמת פשוט יש מצוקה מאוד 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 קשה היום בארץ, שאנשים שרוצים ללמוד פנימיות התורה, רוצים ללמוד במקום מסודר, רוצים ללמוד עם אנשים כמוהם, בלי יותר מדי בכבושים, ולא מוצאים, כי פשוט או פשוט לא מוצאים. זו המטרה בעצם של השיעורים האלה. אני אעשה הקדמה קלה. כל מי שיכול לתרום, כל מי שיכול לעזור, סולם יהודה זה לא נכס שלי, זה נכס של עם ישראל, וזה ארגון, זה המותר, שהוא ארגון ציבורי, ואני רק הגבאי. אוקיי, בסדר, אז אנחנו נתחיל. אז אני אתן הקדמה קצת על בעל הסולם, לפני שאני אעלה את הכתבים על המסך ונתחיל ללמוד. בעיקרון, כתבי בעל הסולם מתחלקים באופן דיכוטומי, זאת אומרת, באופן מחולק לשניים. בעצם, הכתבים של בעל הסולם מחולקים לשתיים, באופן די ברור. יש את מה שקוראים דרך עבודת השם, או כתבי החסידות, או תורת החיים הכללית, כל זה איך שאתם רוצים, אבל זה יותר מאמרים נגישים, יותר פשוטים לעם ישראל, יותר שכל אחד יכול ללמוד. חלקם נכתבו לכתחילה לחילונים, כמו ספר מתן תורה, שבעל הסולם פעל פה בפום המדינה, בתקופת הקיבוצים, והיה מקומות שהוא ממש ניסה לקרב לתוך היהדות את כל אלה שבעצם נחטפו פה מיהדותם בכל מיני צורות מוזרות, ויש כתבים שהם הרבה יותר למדניים, וגם בתוך החלק הזה של תורות החסידות, של דרך עבודת השם, אבל החלק השני הוא חלק הקבלה גרייד, הקבלה ממש. זאת אומרת, יש ספרים כמו פתיחה לחמת הקבלה, יש את תלמוד עשר הספירות, את פירוש סולם על הזוהר, זה כתבי קבלה ממש. לי חשוב לציין פה, בגלל דברים שראיתי בארץ במהלך היותי באשלג, שאנחנו מאמינים שלימוד קבלה ממש מתאים לאנשים ששומרי תורה ומצוות. אנחנו חושבים ומאמינים ויודעים שכתבי בעל הסולם באים להעמיק את העבודה הרוחנית של האדם. אדם לא יכול לבסס את התורה שלו רק על לימוד בעל הסולם. אדם צריך להיות בקי בהלכה, לשמור תורה ומצוות, לקיים חיי קהילה בריאים, לקיים חיי משפחה, לדעת ללמוד גמרא, משנה וכן הלאה. וכתבי בעל הסולם באים לקחת את כל הדבר הזה, את כל המערכת הרוחנית של האדם שכבר קיימת, ולהעמיק אותה. אדם לא יכול לקחת את הכתבים של בעל הסולם, ללמוד אותם, רק אותם, בוא נגדיר ככה, ולחשוב שזה מקובל אלוקי. זה רחוק מזה, בדרך כלל זה אפילו ההפך מזה. זה גורם, מניסיון שלי מה שראיתי, להמון בלבול, לפעמים גאווה, וזה לא נכון. אז אחת הסיבות שאנחנו מיידים את השיעורים האלה לגברים בלבד, זה כדי למנוע כל מיני בלבולים. אנחנו לומדים פה בסופו של יום, אנחנו נלמד פה קבלה. אנחנו לומדים חומת הקבלה, גם את המאמרים שהם בדרך עבודת השם, וגם את מאמרי הקבלה, את כתבי הקבלה ממש. זאת אומרת, פתחה חומת הקבלה, תלמוד עשר הספירות, כל הכתבים שיתנו לנו אפשרות, לראות את פירוש הסולם ולהבין אותו. זאת אומרת, לא רק לראות ולקרוא את פירוש הסולם על הזוהר, אלא ממש להבין אותו. ולהבין את פירוש הסולם על הזוהר דורש המון 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 לימוד מקדים. יש הרבה אנשים, כל אדם יכול לפתוח ולקרוא את פירוש הסולם על הזוהר. כמה הוא יבין ממנו באמת? מעט מאוד. אני אומר לך, אני 12 שנה מבין ממנו מעט מאוד, אז זה לא פשוט. זה דברים שצריך, יהיה הרבה יגיע. אז זה בעיקרון איך שכתבי בעל הסולם מחולקים באופן שוב מאוד גס, יש לנו את החלק של דרך עבודת השם, יש לנו את החלק של חומת הקבלה נטו, אפשר ללמוד את זה בלי זה, אפשר ללמוד את זה בלי זה, אבל כשלומדים את שניהם באופן משולב, זה נותן נפח מאוד מאוד שלם לכל התורה שלו, מביא את האדם למצב שכל עבודת השם שלו היא הרבה יותר פנימית, הרבה יותר עמוקה, ואפילו מצוות כביכול טכניות פשוטות כמו הנחת תפילין, מקבלות רובד אחר, אין ברמת הכוונה, אין ברמת הרגש, אין ברמת המחשבה, אנחנו יכולים להתפתח עם זה לרמה אחרת, וזו הייתה מטרה של הכתבים האלה. הזוהר נכתב לפני 2000 שנה, בשביל הדור האחרון, בשביל לדור שיקבל את המשיח. לצערי, בגלל שהרבה מאוד שנים, מאז שהוא נכתב, בסביבות ה-2000 שנה, המקובלים עצמם לא אפשרו ללמד את זה. אם היה להם המון דרישות, מעל גיל 40, המלך קרסו בשס ופוסקים, יהיה נשוי וכן הלאה, אז באמת נוצרה בקהילה היהודית הכללית, לא משנה באיזה סגנון של קהילה, חומה בצורה בינינו לבין הלימוד הזה. ואחד הבלבולים זה שבגלל שהרבה מהקהילות בעם ישראל לא רוצות ללמוד קבלה, בגלל כל האיסורים שהמקובלים אמרו, והרבה דמיונות שהיו לכל מיני אנשים, אז כבר היום שיש פירוש הסולם ואת כל הכתבים שלו, שמאפשרים לכל אדם ללמוד את זה, אז אף אחד לא רוצה ללמוד. אז מי בא ללמוד? הרבה פעמים בעלי תשובה, אנשים שרק מתקרבים, או אנשים שהם יותר חלשים מבחינה רוחנית כללית, וזה אחד הדברים שהכי הרסנים לקהילות האשלגר. זה פרדוקס, כאילו מצד אחד אנשים שכבר רוצים ללמוד, אבל אין להם תשתית מספיק חזקה רוחנית, כדי בכלל להתמודד עם הכתבים האלה. אז יש להם בלבולים מאוד גדולים, כמו, לא רוצה להגיד שמות, מי שמכיר מכיר, שממש אנשים שמחללים שבת ולומדים תעס, ויש כל מיני. אבל אנחנו פה מייסדים את הלימוד שלנו, לימוד תורני לגברים, לאנשים שהמטרה שלי לדבר לאנשים דתיים בכל מקרה. אנחנו לא עומדים פה אף אחד ולא מודדים פה אף אחד מי דתי יותר מי דתי פחות. אבל אני חושב שהבסיס של שומר שבת ושיעור של גברים, הוא כבר יכול להרים את הרמה של השיעור למקום הרבה הרבה יותר מכובד ורציני. ודבר שני שחשוב לי זה להשתדל קביעות. אנחנו לאט לאט נפרסם את השיעור הזה, עם הזמן שהוא יהיה מספיק, אני אלמד טכנולוגית לעבוד אותו, הוא ישודר גם במקביל, בעזרת השם, ביוטיוב ובפייסבוק, ניתן לאנשים, נחשוף אותו לאנשים, אבל השיתוף, השתתפות בשיעור, הוא רק ואך ורק לגברים. כמובן שכל דבר יעשה בידיעתכם, שום דבר, אני לא, אין לי עניין פה לעשות למישהו משהו, איזה עבלה משהו, כמו שראיתם, יש חתימה בכניסה לשיעור, שהאדם מציר שהוא יודע שהשידור מוקלט, והשידור יכול לעלות, לא יכול, יעלה בוודאי לנכסי עמותה, לאתר וכן הלאה, שזה יצא גם ליוטיוב וגם לפייסבוק, אני יודע לכל משתתפי השיעור, זה יהיה דבר ברור, שאנחנו משדורים בלייב לכל מקום. עד כאן, ההקדמה הקצרה. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל עם הקדמה אחרת, לא שלי, הקדמה לספר הזוהר של בר הסולם. הספר הזה, המאמר הזה, הוא מאמר ארוך מאוד, הוא בעצם נכתב על ידי בעל הסולם, בתוך החלק הזה של מה שאמרתי דרך עבודת השם, ואפשר להגיע אותו להרבה מקומות, אבל בעיקר חשוב לנסות ללכת בעיניי, יד ביד עם בעל הסולם, הוא מוביל אותנו למקומות שהוא רוצה, הוא לוקח אותנו בדיוק לשאלות ולמטרות שהוא רוצה שנגיע אליהן, הוא מבאר את עצמו מצוין, לדעתי לא צריך לקרוא אותו, אבל בכל זאת אנחנו נעשה כמה שיותר לפרש. אז אנחנו מתחילים את מאמר הקדמה לספר הזוהר, בשם השם נעשה ונצליח, והוא ברחמה ועלינו הרוויח. הקדמה לספר הזוהר מאת הרב יהודה לוי אשלג זצ"ל. ביאורים בהבנת מהות האדם והבריאה. א', רצוני בהקדמה הזו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, כלומר אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם. ובכל זאת עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת, זאת אומרת, בעל הסולם יציג לנו פה כמה שאלות, שהמטרה של השאלות האלה בעצם, זה כביכול שאלות שכולם מכירים, וכולם בגיל 13 כבר ידעו לענות עליהם, גם אם לא חיו חיי תורה ומצוות, אבל הוא אומר שמאחר שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את התשובה עליהם, אז אנחנו לא מעמיקים, לחפש תשובות יותר רציניות, ולהבין את כמה השאלות האלה הן קריטיות ומהותיות להתפתחות שלנו. שאלה ראשונה, מהי מהותנו? מהות כידוע, המילה מהות היא אותיות תהום והיא אותיות מוות. המשמעות של האדם, המהות של האדם היא עמוקה, הרבה יותר מתהום, וזה אותיות מוות. שמעתי פעם הסבר, שאדם יש הלכה, אני לא יודע אם זה הלכה או מנהג, כשאדם נכנס לבית העלמין, הולך לקבר, חוק מכם, אז אסור לו לצאת באותה דרך. זאת אומרת, אם הוא נכנס משביל הזה, שיסטוי משביל אחר. אז אני לא יודע אם זה הלכה או רק מנהג, אבל פעם שמעתי על זה הסבר יפה, למה? לא משנה, אדם הלך, נכנס לפה לציון, יחזור מאותו מקום, מה זה משנה? אז ההסבר שקיבלתי היה מאוד יפה. אותו רב אמר, שאם כבר הגעת לבית העלמין, וכבר אתה רואה קבר פתוח, וכבר אתה רואה שקוברים בן אדם, וברור לך שאתה תגיע בדיוק לאותה סיטואציה, אל תצא אותו דבר, אל תצא כמו שנכנסת. זאת אומרת, אדם חייב להתפתח מכל מהלך שהוא עושה, ובטח שהוא נפגש עם המוות. ולכן שלמה אמר, שאם אדם יש לו חתונה בדרום, וקבורה בצפון, שילך לקבורה. למה? ועשה ייתן לליבו. אדם בסופו של דבר, צריך לתת לליבו למה הוא חי, ומה מהות חייו. אז זה השאלה הראשונה שהוא שואל. אז כל אחד חושב שהוא יודע מה מהות חייו, ותשאלו אנשים למה אתה חי, לכולם תשובה. ואנחנו רוצים לראות מה התשובה של המקובל האלוקי של בעל הסולם, מה הוא אומר. כל המטרה שלנו זה לקנות את המשקפיים של הצדיקים האלה, ולא את הראייה שלנו. אוקיי, שאלה שנייה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה? שאלנו טבעות קטנות הימנה. אז אנחנו רואים באופן טבעי, שהאנושות כבר כמעט 6,000 שנה מתקיימת, ואדם ממוצע חי, בוא נגיד בימינו, נגיד 70 שנה, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל 70 שנה, ביחד ל-6,000 שנה, זה מעט. זאת אומרת, יש פה איזה שרשר הדורות, היה לי סבא וסבתא, יש לי אבא ואמא, עכשיו אני הורה, יש לי ילדים, אבל בסופו של דבר בשרשרת הזאת, אני כאילו נכנס אליה ויוצא ממנה. אבל כשאני מסתכל על עצמי, כחלק מחברה, כחלק מאנושות, כחלק מהעם היהודי, אז אני צריך לשאול את עצמי באמת ובתמים, מה התפקיד שלי בתוך כל המהלך הזה? למה אני פה בעצם? ומה אני עושה בחיים שלי? ומעבר לזה, יותר חשוב, למה אני עושה את זה? זאת אומרת, אם אדם לא תוהה באמת על מהות חייו, אפשר להגיד די בברור שהוא פספס את חייו. זה דבר שהוא מאוד חשוב להבנה. אז הוא שואל מה התפקיד שלנו. אם אדם יודע את התפקיד שלו, יודע את המטרה שלו, הרבה יותר קל להגיע אליה. שאלה ג', הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, דרך אגב, גם פה רוב האנשים חושבים שהם יודעים מה התפקיד שלהם בחיים. תכף נראה מה בעל הסולם אומר. דרך אגב, לא בטוח שתכף אנחנו נראה יכול להיות רק את השאלות ואת החקירות היום. פעם היה איזה מישהו שמאוד רצה ככה ללמוד פנימיות וזה, אבל אתם יודעים, כבר אדם מבוגר, ויש לו סדר ראשון בכולל וסדר שני, וגם הוא לומד בכולל שישי, והוא מאוד עסוק, אז הוא החליט שהוא בערב, לפני השינה, יקרא קצת כתבי בעל הסולם. ובעל הסולם פותח הרבה פעמים את המאמרים שלו בשאלות, שאלות מאוד מהותיות, כמו שאתם רואים. אז הוא בלילה הראשון פתח, והוא קרא את השאלות, ונרדם. לילה שני פתח, קרא את השאלות, ונרדם. ככה עוד פעם ועוד פעם, כן, כבר הוא לומד קבלה, עד שבסוף מרוב השאלות הוא נהיה אפיקורס ועזב את הדעת. אז אנחנו אולי רק נקרא היום את השאלות, אבל אנחנו באמת גם ניתן בהמשך את התשובות בעזרת השם ולא נדע. טוב, שאלה ג', אלא כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים, עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים לנצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות. זאת אומרת, באופן טבעי, כשאדם מסתכל על מוצר מסוים, המוצר נמדד על פי מפעל הייצור שלו. זאת אומרת, אם ניקח את זה, לא יודע, נגיד במכוניות, אז אדם שקונה מרצדס חדשה מהחברה, אני לא מבין הרבה במכוניות, אבל אני שמרצדס נחשבת מכונית טובה, אז הוא לא מצפה לקבל איזה משהו שיתפרק בדרך. זאת אומרת, הוא מצפה לקבל מרצדס. אוקיי? זאת אומרת, השאיפה שלך מאיכות המוצר, היא לפי מי שייצר אותו. עכשיו הוא אומר, כשאנחנו מסתכלים על המין האנושי, בעין בוא נגיד ניטרלית, אוקיי? בוא נגיד היה חייזר כזה, מגיע עכשיו מהחלל, ואומר, טוב, מי פה אדוני הארץ? הכלבים, הדגים? יגידו, לא, היצורים האלה, בני אדם. אז הוא יסתכל על ההיסטוריה האנושית, איפה מסתכלים על ההיסטוריה האנושית? בוויקיפדיה, הוא חפש בוויקיפדיה, היסטוריה האנושית, והוא יראה שמי בריאת האדם, אדם הראשון, הבנים שלו אחד רצח את השני. אחר כך, אימפריות שוחטות עמים יותר חלשים מהם, והרסנו את כדור הארץ, ואנחנו פוגעים אחד בשני, ועושים כל כך הרבה מעללים ודברים קשים ונוראים כלפי עצמנו. כלפי עצמנו, אתמול דיברנו על זה, ביום חמישי דיברנו על זה, בישיבת חברים, שהרב מקוצק אמר למה רק שני זנים בעולם, ברוכו בפרו ורבו, הדגים ובני אדם. רק שניהם אוכלים את אותו מין. זאת אומרת, אף מין לא נכחד בגלל שהוא אוכל, שאותו מין אוכל את עצמו. זאת אומרת, אם יהיה המון המון עריות, אז יכול להיות שהצבעים ייעלמו מעולם. אבל אם יהיה הרבה עריות, לא בהכרח שאריה אוכל אריה. דגים אוכלים אחד השני. וגם האדם, כתוב, אם לא מורה של מלכות, איש את אחיו חיים בלאו. היינו בולים אחד את השני, אם לא היה פה שלטון ומשטרה וכאלה דברים. זה דברי חזן מפורשים. אז אתה רואה עלינו שאנחנו כאלה כביכול יצורים נאלחים, שרק מזיקים לסביבה יותר מכל היצורים האחרים בוודאי, שקיימים, שאנחנו מכירים. לעומת זאת, אתה רואה את מפעל הייצור. זה לא מפעל של מרצדס. זה בורא עולם מכבודו בעצמו. מי שאמר והיה העולם. שום מילה שאני אגיד פה עכשיו, גם אם אני אדבר מהיום ועד סוף הקיום, לא תתאר מי זה בורא עולם. אותה שלמות מייצרת יצורים מאוד פגומים. ככה זה נראה בעין, בוא נגיד בעין של כתב חדשות. בעין של אדם נורמלי. מסתכל על העולם והוא רואה יצורים אנושיים שרק עושים בעיות. אז שואל בעל הסולם בשאלה השלישית, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך הדבר הזה קורה? שבורא עולם, שיא השלמות, בכל צורה שנבחן אותה, אין לנו בכלל תפיסה במושלמות שלו, יוצר יצורים כל כך פגומים, כל כך לא מוצלחים. זה לא הגיוני. זו התהייה השלישית שלו. אחרי שהוא שואל מה המהות שלי כאדם, ומה התפקיד שלי, הוא מפסיק לשאול עליי. הוא שואל על האומן שעשה אני. הוא שואל, אוקיי, בסדר, אני... אבל למה הוא עשה אותי כזה? השאלה הרביעית שהוא שואל פה במאמר, לפי שהשכל מחייב, הלא הוא התברך טוב ומטיב, שאין למעלה הימנו התברך. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן, והלא מדרך הטוב להטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך. זאת אומרת, הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, הטוב המוחלט. הדבר הזה מוסבר במאמר מתן תורה, שהוא מוכיח שמה ששורש כל הרע זה הרצון לקבל. זאת אומרת, ברגע שיש לי רצון לקבל, לצורך העניין כבוד ממישהו אחר, אז אני אפילו מסוגל לפגוע בו, לדרוך עליו. ברגע שיש לי רצון לקבל כסף ממישהו אחר, אז אני מסוגל לפגוע בו. ברגע שיש לי רצון לקבל, לא משנה מה, רצון לקבל מתחלק לארבעה חטיבות שונות, שם אתה רצון לקבל הנאות גופניות, הנאות ממוניות, כסף, הנאות של כבוד ושליטה, והנאות של ידע והשכלה. זה הרצונות האנושיים. עכשיו, כל עוד אני רוצה למלות את עצמי, מאחד הרצונות האלה, אין לי שום בעיה לדרוס את האחר. אפשר לראות זה בקלות אצל ילדים. ילדים זה עם מאוד אכזר. זה כביכול, ילד בשביל חתיכת לגו, מסוגל לדחוף את החבר שלו מהגדר, אין לו שום בעיה עם זה. ואין להם עוד דעת, אין להם עוד דעת בעצם להשכיל ביכולת של הנתינה וההשפעה. זאת אומרת, אם ילד משפיע, בדרך כלל זה בגלל חינוך, הוא רוצה לרצות את הגדול. אבל אם תיתן לו דרור, היה פעם סרט כזה, אני חושב, אני לא זוכר קראו לו, שילדים שנתקעו באיזה, לא ספר או סרט, לא יודע, משהו כזה, שילדים שנתקעו, נכון? נכון? לא זוכר, מישהו זוכר? אני אפתח את הצ'אט, תכתבו לי. ועזבו, מה הבא להראות שם את הסרט? את האמת על בני אדם, את האמת עלינו, מה אנחנו? אנחנו, אם היינו יכולים, שוחטים אחד את השני. אז מאחר שהרצון לקבל הוא שורש הרע, כשאנחנו בוחנים את הבורא, שהוא מחיה את כל המציאות, ככה הוא מסביר בספר מתן תורה, הוא מחיה ומקיים הכל בכל רגע ורגע, מרמת החיידקים ועד רמת הפלנטות, מרמת המחשבה שלי והרגשה שלי וכל המקרים שקרו ויקרו ועשויים לקרות, הכל, וכל החסרונות וכל המילואים, הוא פועל הכל. הוא לא חסר לו כלום. הוא אין לו רצון לקבל, כי ממי הוא יקבל? יוצא שאם אין לו רצון לקבל, אז גם הוא לא רע. כי המקור הרע זה החיסרון, הרצון לקבל מישהו אחר. ויותר מזה, גם שם הוא מוכיח לא שרק שהוא לא רע, הוא גם טוב. הוא גם מיטיב לאחרים. כל מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנברא. אז אני רגע חותך רגע מתן תורה ואני חוזר לפה, אנחנו נרחיב על זה בלי נדר, אפילו אני אעלה את זה לפה ונקרא את זה בהזדמנות, אבל הוא אומר, אז אם אנחנו יודעים שהבורא הוא טוב ומיטיב, זה התמצית של כל חז"ל. קחו את כל כתבי חז"ל, קחו את כל התוארים של הבורא, אנחנו לא יודעים כלום עליו. בעצמותו את באה אין השגה. אנחנו תופסים רק מהאור הנמשך עימנו, מהאור שהוא משפיע לנו. ומהאור הזה אנחנו מתארים, אבל לא אותו, אנחנו מתארים פעולות. פעם שמעתי דבר יפה, שכל עם, בדבר שהוא מתעסק בו הכי הרבה, יש לו הכי הרבה כינויים. אז לצורך העניין, אני חושב שהרב זמיר אמר את זה, שבדואים יש להם עשרות שמות למילה חול. יש המון שמות למילה חול. כי זה המהות שלהם, הם אנשי מדבריות. אסקימוסים יש להם עשרות שמות למילה קרח. אנחנו מה יש לנו? נגיד קרח, שלג, ברד. זה נגמר, שלוש. אבל מי שזה המהות שלו, עם שזה המהות שלו, יש לו המון שמות. אז שאל, מה המהות של העם היהודי? למה לעם היהודי יש הכי הרבה שמות? נו, חידון התנך, בואו נראה מי יענה לי בצ'אט. אתם כותבים, לא ראיתי. כתבתם את השם של הסופר, ידע כללי. את השם של הספר, לא יודע. אז מה לעם היהודי יש הכי הרבה שמות? למה? יש לכם מושג? אתם יכולים לחשוב על זה, על משהו? בורא עולם. לבורא עולם. לנו יש הכי הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. קחו את כל הסידור, זה שמות של הקדוש ברוך הוא. אבל לא שמות תוארים. רופא חולים, סומך נופלים, מתיר אסורים, כל, רחום וחנון, ערך הפעם ורב חסד, נוצר חסד לאפינוס. מלא מלא תוארים של הפעולות שלו. אבל אם תיקחו את כל הפעולות האלה, ותסתכלו מה המכנה משותף שלהם, טוב ומטיב. זאת אומרת, איפה שתיקח את זה מכתבי חז"ל, באיזה צורה שלא תיקח את זה, אתה תראה בעצם שמה שקלטו, מה שקלט העם היהודי, דרך הנביאים שלו ודרך אנשים בעלי השגה, זה שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. לא רק שאין בו רע, טוב ומטיב. אז הוא בא ושואל אותנו בשאלה הרביעית, לפי שהשכל מחייב, ועכשיו הראינו את החיוש השכלי לדבר, הלא הוא יתברך טוב ומטיב, שאין למעלה ימינו יתברך. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן, והלא מדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך. הרי אם תקחו עכשיו בן אדם המוצע ברחוב, קחו את הסביבה שלכם, אני אפילו לא מדבר על עצמכם, ותראו כמה קשיים יש לאדם, כל החיים, כל הזמן. זה לא איזה משהו שהאדם כאילו מתקשה 5% מחייו, יש לו 10% קשיים. אנשים מתמודדים בחיים שלהם, זה לא קשור לתקופה, וזה לא קשור, תמיד. מאז משחר ההיסטוריה, בריאת האדם הראשון, אנחנו כל הזמן חווים מאבקים, כל הזמן, אני חושב שרבי נחמן אמר את זה, שהחיים זה כמו עלייה בהר. רק מה ההבדל בין שנה לשנה, שכל שנה מוסיפים לך על התיק עוד אבן. ככה הוא תיאר את זה. החיים הם קושי אחד גדול. מקווה שכל קושי אפשר לראות כאתגר, וכל דבר כזו התפתחות, ואנחנו לא חושבים שהחיים רעים, אבל בכל זאת, בעל הסולם מניח לנו את זה פה מול הפנים. הוא אומר, איך יכול להיות, אם השכל מחייב שהוא הטוב ומטיב? אז הוא שואל, למה הוא ברא בריאות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן? זה לא בן אדם שחיפש להגיד לשון הרע לקדוש ברוך הוא. זה קודש קודשים, זה בעל הסולם, זה אדם שכתב פירוש של כל הזוהר הקדוש. זה אדם שנתן נבואות שהתגשמו. הוא מתאר לנו את המציאות שנגלית לעינינו. אנשים סובלים, החיים קשים. אז אם הוא טוב ומטיב, תן לנו טוב. אתה רוצה להטיב, אני רוצה לקבל הטבה. תן לי טוב, למה אני צריך לסבול? מי בזוגיות ומי בפרנסה ומי בבריאות ומי, מה לא? מה לא? כל הזמן החוויה היא חוויה של קושי. אז למה? אם אתה טוב ומטיב, זה הוסכם על ידי כל חז"ל, פה אחד, אין מישהו אחד שבא ואומר, אלוקים לא טוב, אלוקים רוצה להרע למברא. אין דבר כזה. כל השושלת היהודית, מאז שמשהו נכתב, מהחומש ועוד הרבה ספרים שנכתבו לפני החומש, כן, רזיאל המלאך וכל הדברים האלה, ספר היצירה, כולם באים ואומרים דבר אחד, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. אז הוא שואל, אם הוא טוב ומטיב, למה אני סובל? שאלה כביכול פשוטה. שימו לב מה הוא אמר לנו בהתחלה. הוא אומר, רצוני בהקדמה לברר, זה דברים פשוטים לכאורה. וכל שאלה פשוטה, למה אני סובל בחיים? סך הכל מה אדם רוצה? בואו נשים את זה על השולחן בפשטות. מה אדם רוצה? אדם רוצה להיות מאושר, רוצה שיהיה לו טוב, רוצה נחת, שלווה, לשמוח. כל המין האנושי, עזבו רגע יהודים. בעצם המהות של האדם רוצה לקבל הנאה ותענוג, הוא רוצה שיהיה לו טוב. עכשיו, לא כל אחד יש לו פנטזיות מטורפות של להיות מיליונר ולהיות זה. אבל תן לי קצת נחת, תן לי קצת שלווה, לא רוצה לרדוף כל הזמן אחרי משהו. הוא שואל למה? שאלה כל כך כאילו נאיבית, אבל אמיתית. אל תהפכו לאפיקורסים, כן, יש תשובות. אוקיי. שאלה הבאה, והיא בעצם האחרונה בסדרת השאלות שלו. שאלה חמישית, איך אפשר שמהנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות, אבות וחלות ונפסדות? כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נצחי. לא ניכנס פה עכשיו מאיפה ההוכחה, הוא מביא פה מקורות, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נצחי, אין לו התחלה ואין לו סוף. אז אם הקדוש ברוך הוא נצחי, בוא נשאל את זה אחר, בוא נלך למקום הכי גשמי. יש גמרא שאומרת, הוראה לחתנים, סליחה, לא לחתנים, לשדכנים. כתוב שלא יחתן הגבוה עם הגבוה, שמה יצא להם תורן. כן, לא, אתה לוקח אדם 2 מטר, לוקח אישה 2 מטר, מה יצא להם? תורן, יצא להם איזה משהו גמל כזה. אז כתוב, לא יחתן הגבוה עם הגבוה, שמה יצא להם תורן. זאת אומרת, אתה רואה שאדם מוליד משהו שדומה לו. אוקיי, לצורך העניין, אני אקח את זה יותר פשוט. אין מציאות שאריה ולוויה יולידו צב, נכון? זה משהו פשוט. כן, אולי אתם ראיתם, אני לא פגשתי דבר כזה. צריך לצב מאוד מסוכן. אבל אין דבר כזה שאריה יוליד צב. אז פה הוא שואל, המוליד, כוח ההולדה מוליד משהו שהוא דומה לו. אז אם הקדוש ברוך הוא, התכונה הכללית שלו זה נצחיות, אז למה כל הבריאות שהוא יוצר, קלות ונפסדות, הן זמניות? עכשיו, עזבו רגע את בני האדם. כל דבר שנכנס בגדר חומר, דומה, צומח, חי, מדבר, הכל זמני. ברגע שהדבר נברא, הוא שם, זהו, תתחיל לספור לאחור. תמיד הצחיק אותי, העניין של יום הולדת. מה זה יום הולדת? חוגגים עוד שנה את הקרבה שלנו לכפר. זה לא היה יום הולדת, זה יום הפטירה. חוגגים את יום, את ההתקרבות ליום הפטירה. הנה, הזדקנת בעוד שנה. יש לנו פה שכן, שאימא שלו, הם אנגלים. אז אימא שלו עדיין נתינת הממלכה. אז אחרי גיל 100, מסתבר שכל מי שהוא נתין ממלכת האנגליה, הוא מקבל מכתב מהמלכה, מוסמכים, שעוד נתין הגיע לגיל 100, ואז לפני כמה חודשים הוא נכנס, דפק לנו בדלת, וביקש ממנו לבוא להלוויה שלה. הוא אמר שהייתה בת 103.5. אז זה מאוד הצחיק אותי, כי כאילו 103 זה לא מספיק מרשים, אתה צריך להגיד וחצי. 103, נפטרה בגיל שיבה טובה, מה שנקרא, הייתה צלולה עד יום האחרון, משהו מדהים. אז אבל עדיין, 103.5, אבל זה זמני. אם הבורא הוא נצחי, למה גם אני לא נצחי? למה אנחנו לא נולדים למציאות שהיא פשוט כמו הבורא, כמו מי שעשה אותנו? זו השאלה שלה. אז יש לנו פה 5 שאלות. כדי להבין את השאלות האלה, בעל השולם מעלה חקירות. מה ההבדל בין חקירה לשאלה? הנה הוא יגיד לנו. וכדי לברר כל זה בשלמות, צריכים אנו להקדים איזו חקירות, ולא חס ושלום במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא יתברך, אשר לית מחשבה תפיסה בה בו כלל וכלל. ואין לנו משום זה שום מחשבה, ובהגה בו יתברך. אז בגלל שאנחנו רואים בכתבים של החסידות, בכתבים של בעל הסולם במיוחד, אז אנחנו מחלקים כאילו את האלוקות, בכל כאילו, כן, מחלקים את האלקות, למדרגות שאנחנו יכולים להשיג אותם, לתפוס אותם. אז כשאנחנו אומרים לעצמותו יתברך על עצם הבורא, יש מוסכמה בין כל המקובלים שאין השגה בעצמותו יתברך. אנחנו לא יכולים לתפוס דבר וחצי דבר במהות הבורא עצמו. למה זה ככה? מאוד פשוט. לדעתי. כדי להשיג משהו, אתה צריך להיות כמוהו. ומאחר שאנחנו, מאז חטא אדם הראשון, הכל מעורבב מטוב ורע, כותב מערכו, רבי חיים ויטל כותב, שהחטא האדם הקדמון, החטא צדת, בלל, בכל, דומם, צומח, חי, מדבר, טוב ורע. אין לך משהו שלא משמש בו טוב ורע בערבובי. תפקיד המצוות זה בעצם לקחת כל, נגיד איבר, יש לך יד, לאדם יש יד, זאת השם שכולם יהיו עדיים טובות ויעשו דברים טובים, אז אדם מניח עליה תפילין, אז הוא מתקן בעצם את החלקים הרעים, כביכול, זה אני לוקח את זה בשפה הכי פשוטה, כן? אבל כביכול, בוררת אותו מתואר רע שבה, מקדש את היד. מה זה קודש? קודש זה נבדל. הוא מבדיל את היד, כמו אישה, הרי את מקודשת לי. עד עכשיו, להלכה, יחד ללכת עם כל גבר, להיפגש עם מי שאת רוצה, מתי שאת רוצה. ברגע שאני מקדש את האישה, זה כבר לא את האישה. אסור לה להסתתר עם גבר אחר, אסור לה הרבה דברים, צריך להם כיסוי ראש, יש כל מיני הנגות איתה. אוקיי, כל דבר שאני מקדש, אני מקדש כוס של יין, עכשיו זה לא כוס רגילה. אדם עושה הקדש על פרה, זה לא פרה רגילה. אם הפרה הזאת לצורך העניין נפטרת בשבת, אז היא הופכת מיד למוקצה, כי היא דרושה קבועה, כי היא לא פרה שהוא יקצה אותה לאכילה, לא בשבת, ביום טוב. זאת אומרת, ביום טוב מותר לאוכל נפש. אז אם יש פרה, נגיד שהיא מסוכנת, הכוונה מסוכנת לאחרים, מסוכנת, היא בוססת. והיא הופכת לפגר במהלך היום טוב, אז לפני היום טוב, בדרך כלל, כשהוא רואה שהיא גוססת, הוא אומר, טוב, אני כבר אוכל אותה בחג, אחרת נפספס אותה. היה והיא נפטרה לבד, באמצע היום טוב, אז מותר לו לקחת אותה ולעשות אותה, ולהזיז אותה והכל, כי הוא הייתה דעתו עליה. אבל אם עכשיו לקח פרת קודשים, הוא הקדיש אותה, ואמר, פרה הזאת קודש לבית המקדש. זאת השם, בחג, או לא משנה מתי, ניקח אותה, נקדיש אותה לבית המקדש. והפרה הזאת נפטרה באמצע היום טוב. אז קודם כל היא תאונה קבורה. ויותר מזה, היא מוקצה, אסור לו להזיז אותה. אז כל דבר שאני מקדש אותו, אני בעצם מבדיל אותו, אני מייחד אותו, אני הופך אותו למשהו אחר, שהוא לא היה לפני ההקדש. וכל המטרה של התורה זה לקדש את החיים שלנו. בכלל, הבורא קידש אותנו. הוא קידש אותנו בכל. למה יהודי נבדל מכל העמים בכל דבר? כי אנחנו אומרים את שונים. אינם לבדד השקענו והגויים לא יותר חשב. אנחנו שונים בגוף שלנו בברית המילה, ואנחנו שונים בלבוש שלנו, ואנחנו שונים בשפה שלנו, ואנחנו שונים במנהגים שלנו. עד כדי כך שברגע שיש איזה מנהג של גויים שהוא דומה לנו, אז אנחנו משנים את המנהג שלנו שלא יהיה כמוהם. נקרא, לא תלך בחוקות הגויים. אז אנחנו בעצם צריכים כל זמן להיות מובדלים. העם היהודי הוא שונה. למה? כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהן הוא לא ישראל, ועם ישראל הוא לא אומות העולם. לצערי, במהלך שרשרת ההיסטוריה, אנחנו מאוד מנסים להיות אומות העולם. גם היום, אתה רואה ברחוב, שמאוד מנסים להיות אמריקאים או אירופאים, מודרניים. כן, זאת אומרת, אם אדם לצורך העניין לא הולך עם הקדמה, אז הוא נחשב פרימיטיבי ומסכן. שמעתי פעם הרב יובל, שהוא אמר שמודרני זה אותיות מדרוני, כן, גליצ'ה אחת למטה. אז אני אישית בחיים שלי לא דוגל ללכת נגד הקדמה, אתם רואים, אנחנו משתמשים באינטרנט, אנחנו משתמשים בדברים, צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, כי כן הכלים האלה מאוד מסוכנים, אבל היום יש אפשרות לעשות את הדברים נכון, אני חושב שמטרת היהודי היא לקדש את החומר, ולא לברוח ממנו, והיום לא להשתמש בטכנולוגיה, שוב, תלוי מי ותלוי כמה ותלוי איך, אבל לא להשתמש בטכנולוגיה, זה בעצם להגיד לבורא עולם מה שאתה עושה, לא מקובל עליי, אתה לא יודע לנהל את העולם. כי אנחנו רואים שהוא גורם לנו להיות תלויים בה יותר ויותר, ברמה שהיום אני לא יכול לקבוע תור לרופא לילד, אם אין לי איזו אפליקציה של מאוחדת, עד הרמה הזאת. אני כן חכה יומיים בטלפון, אבל בסופו של דבר, אתה רואה שהבורא הופך את כל המערכות, להיות טכנולוגיות, זה לא אנשים עושים. אנשים עושים, אבל ברור שזה נקבע על ידי אלוקות. למה? מי יודע חשבונות שמיים. אבל אם כבר זה קיים, ואנחנו יכולים להשתמש בזה להפיץ תורה, למה לא? למה לא? אתם מבינים? קחו אחד כמוני, אני לא איזה מתחכם גדול, ואני לא רב גדול ולא שום דבר. אבל היום יש לנו בערוץ יוטיוב שלנו, שסך כל כמה שנים בודדות אנחנו משדרים, כבר קרוב ל-600 אלף צפיות. איזה זיכוי הרבים. מי יכול לעמוד מול 600 אלף איש ככה? מי יכול? זה תענוג גדול שיש לנו את האפשרות. הנה, תראו ככה, אנחנו כבר קבוצה בפרסום מאוד מינימלי שעשיתי, אנחנו יושבים פה 8 אנשים במהלך השידור ומדברים, וזה רק ההתחלה. זאת אומרת, אני חושב שכן אפשר להשתמש בטכנולוגיה, שוב, זה די אישית שלי, אני לא אומר שהיא נכונה, אני לא בא פה בשוב, בשום הצטלה של לא פוסק ולא נעליים. אבל אני חושב שאפשר להשתמש בדברים נכון, צריך לדעת איך לעשות את זה, כן כדאי שיהיה רב שינחה אותך, שינחה את האדם, כדאי לצייץ בכל דבר. אני, בחיים שלי למדתי על עצמי, שאני בדרך כלל עושה טעויות. כל 10 טעויות יצא לי הצלחה קטנה. טוב, בסדר, בואו נמשיך. אז הוא אומר ככה, אם אתה רוצה לברר את כל השאלות האלה בשלמות, אז צריכים להקדים איזה חקירות. ולא חס ושלום במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא. למה? כי בבורא אין תפיסה. בבא כן יש בי תפיסה. אז הוא אמר, אלא במקום שהחקירה היא מצווה. דהיינו החקירה במעשיו יתברך. כמצווה לנו בתורה, דע את אלוקי אביך ועובדהו. מה זה דע? דע זה חיבור, ואדם ידע את אשתו. תתחבר אל הבורא, תלמד אותו, תבין אותו. התורה נקנית על ידי ידיעה, על ידי לימוד. וכן אומר בשיר הייחוד, ליום ה-50 ממעשיך יקרבוך. אז בסופו של יום, הוא אומר, אם אתה רוצה להבין את השאלות, בוא אני אקח אותך לחקירות, גם שאלות. אבל החקירות האלה יבררו לנו כל מיני מושגים בפנימיות התורה, שהמושגים האלה, בעזרת השם, אחרי שנבין אותם ונדע אותם, יפרמו לנו כל השאלות. ודי מהר, אני מאמין שיעור הבא כבר רוב השאלות יפרמו, אבל הוא יוביל אותנו מדבר לדבר לדבר לדבר. המאמר הזה הוא מאמר ארוך. יכולים כולם, מי שאין לו ספרים, להיכנס לסולם יהודה, הוא פתוח, אפשר להדפיס אותו, ללמוד אותו. אחד המאמרים היסודיים של מי שבא בשערי החוכמה. אז בואו נתחיל לקרוא את החקירות, ננסה לעבור עליהם מהר, כדי שעד 10 נסיים אותם בעזרת השם, וביום שלישי ב-9 אנחנו עולים בימי אגד. א', ג', ד', מתאגדים ללמוד את התורה. אז ביום שלישי ב-9 בלי נדר, אנחנו נעשה סיכום קצר ונרוץ משם. אז מה החקירות? א', בעיני חקירה א', איך יצויר לנו? שהבריאה תהיה מחודשת, שפירושו דבר חדש, שלא יהיה כלול בו יתברך מטרם שבראו. או בעת שברור לכל בר איום, שאין לך דבר שלא יהיה כלול בו יתברך. וכן השכל הפשוט מחייב, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו. אז תמיד אני אתן את הדוגמאות הפשוטות של החיים, אני יודע לנגן, אז אני יכול ללמד מישהו נגינה. תוך העניין, אני אוסף יודע צרפתית, הוא יכול ללמד מישהו צרפתית. אבל אני לא יכול ללמד מישהו צרפתית. אדם יכול לתת רק מה שיש בו. אם לאדם אין סבלנות, הוא לא אדם סובלני, הוא לא יכול ללמד לסבלנות. אז הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא כולל הכל. טוב ורע, אני השם עושה כולל, יש הרבה פסוקים שמראים את זה, שהקדוש ברוך הוא כלל כל המציאות כולה. יש הסבר על מה זה כל רחום וחנון. אז שמעתי פעם הסבר יפה, מה זה אל רחום וחנון? רחום זה לשון רחם. הרי מה אתה אומר? אתה אומר מצוות שבין אדם לחברו, ומצוות שבין אדם למקום. מה זה מקום? אתה קורא לאלוקים מקום? מקום זה מקום, הנה, אני יושב עכשיו בכיסא, זה המקום שלי. אז מה זה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא המקום? אז אחת הטעויות הגדולות, זה לחשוב שיש עולם, ויש חיים, ובתוך העולם הזה שאני חי, בכדור הארץ, בעיר שלי, בשכונה שלי, בבית שלי, יש גם איזה בורא עולם, שהוא מסתובב פה בעולם, מסתובב בינינו. אבל זה לא נכון. אל רחום וחנון זה מלשון רחם. כמו שהעובר בתוך האמא, ברחם שלה, ככה כולנו בתוך האלוקות. האלוקות מכילה את הכל. שוב, זה תיאור, זה משל גשמי, אבל צריך להבין את המהות של הדבר. שאין אתר פנוי מיני, הכל נכלל בשם יתברך, אנחנו נקרא מקום, אוקיי? אנחנו, כל המציאות שנתפסת לנו, כולל המחשבתית והרגשית, כלולה בתוכו יתברך. אז פה הוא בא וחוקר, הוא אומר, איך יכול להיות שמשהו מחודש? מה זה מחודש? חידוש, בכוח זה כתוב על הארץ שפערה את פיה. אז פתאום שהקדוש ברוך הוא עושה בריאה חדשה, מה רש"י מפרש שם? סליחה, בריאה. בריאה, סליחה. אז רש"י מפרש את המילה בריאה חדשה. זאת אומרת, בריאה זה משהו חדש שלא היה לפני כן. יש גם יוצר אור ובורא חושך. יוצר אור ובורא חושך. האור הוא יצירה, הוא משהו שהיה תמיד. מה זה יצירה? אני לוקח פלסטלינה, אני יוצר בובה. החושך הוא בריאה. יוצר אור ובורא חושך. זה משהו חדש, זה לא היה. חושך בורא על הכלים, בורא על החסרונות. אז הוא אומר, הוא פה שואל, מה הבריאה הזאת המחודשת? מה זה, מה הבריאה? אתה אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה הבריאה הזאת שפירושו דבר חדש, בריאה זה דבר חדש, שלא יהיה כלול בו יתברך, יתברך מטרם שבראו. בו בעת שברור לכל בריאון שאין לך דבר שלא יהיה כלול בו יתברך. אין דבר שלא כלול בבורא. הכל בתוכו. אז מה זה הבריאה שהוא ברא? מה זה הדבר החדש שהוא ברא? מה היה חסר לו בעולמו שהוא ברא בריאה? וכן, השכל הפשוט מחייב, כלום יש לך נותן מה שאין בו? תראו כמה זה טריקי השאלה הזאת, החקירה הזאת. אנחנו נסיים בה, אבל אני רק רוצה שתתהו בה קצת. עד ליום שלישי, תחשבו על זה. הוא אומר פה, הקדוש ברוך הוא מכיל הכל. אוקיי? עכשיו, הוא ברא משהו חדש. אבל אין לך משהו שאדם לא יכול לתת מה שאין בו. אני לא יכול ללמד צרפתית, כי אני לא יודע צרפתית. עכשיו הבורא ברא משהו חדש, שכביכול לא היה בו. איך זה יכול להיות? אם זה חדש, זה לא היה. הוא ממלא את כל המציאות. היה משהו שלא היה באלוקות. הוא ברא משהו חדש, בריאה חדשה. עכשיו, אם זה לא היה בו, אז איך הוא יצר את זה? הוא לא יכול לתת משהו שאין בו. אז בהמשך אני רק טיפה אחדד, כבר אתן חצי תשובה, אבל רק בשביל שיהיה לנו לסכם את השיעור באיזה זה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא, יש לו את היכולת לברוא יש מאין. משהו שהאדם לא יכול לתפוס. רק שתבינו, לברוא יש מאין, זה מציאות שהאדם לא באמת יכול לתפוס. לא יכול לראות זה כאקסיומה, כי זה משהו מוחלט. אוקיי, יש איזה יצור שיכול לעשות יש מאין. אבל אנחנו במציאות שלנו מייצרים רק יש מיש. ברגע שמישהו עושה יש מאין, אנחנו אומרים לו קוסם. הנה, תראה, לא היה פה זה, פתאום נהיה פה איזה יונה. מוציא שפן מהכובע. לא היה שפן מהכובע. אבל זה קסם, זה אחיזת עיניים. המציאות שלנו היא תמיד בריאה של יש מיש. גם יצור שנברא, אדם נולד או חיה של... זה, מה, יש חומר שמתהווה למשהו. רק הבורא נותן את הנשמה, אבל בסופו של יום, זוג שזה, האבא נותן את הלובן, האמא נותן את האודם, כן? אבל בסופו של דבר, זה יש מיש. אבל הבורא יכול לעשות משהו שהוא יש מאין. בהמשך הוא איתה, אז מה זה הדבר הזה? וכן הלאה. וכל התשובות על החקירות, יש לנו פה שש חקירות, אם אינני טועה. נכון? כן, שש חקירות, חקירה וב. ברגע שנסיים את החקירות, תראו שכבר רוב התשובות יש לנו על חמש שאלות. עכשיו, שוב, חשוב מאוד לדעת למה אנחנו לומדים את זה. אני אסיים בדבר הזה, ככה, לייקר קצת את הלימוד הזה, שתבינו, אנחנו כולנו יושבים פה, אף אחד לא נולד אתמול, שמבוגרים, כבר עם זקנים לבנים, ועברנו דבר או שניים בחיים, כל אחד באשר הוא, וכל אחד באשר הוא עבר וחווה. גם אנשים דתיים, יודעים הלכה, גמרא, משנה, ועוד דברים, והכל טוב ויפה. אבל, וזה אבל גדול מאוד, אנחנו לא אנשים נורמליים. אנחנו נשמות של גמר תיקון, אנחנו הדור האחרון, אנחנו הגענו לאנושות בדור עקבה דמשיחה, הדור שיצא מהעקב של נשמת האדם הראשון, והעקב כמו בגוף האנושי, שהוא מצד אחד הדבר הכי נמוך והכי שפל והאור הכי גס וכן הלאה, אבל עליו עומד כל הגוף. פעם ראיתי הרצאה של פרופסור, שאומר שבעקב יש עצם מיוחדת כמו מגדל אייפל, שמאה קילו של בן אדם עומד על העצם הזאת והיא לא קורסת. בלי עקב אדם לא יכול ללכת, בלי עקב לא יכול לעמוד. כל הדורות מאדם הראשון ואברהם אבינו ומשה רבנו לא יקומו לתחייה אם אנחנו לא נעשה את התפקיד שלנו, שתבינו. ובשביל שנצליח עם ירידת הדורות, בנמיכות ובאחירות של מה שקורה היום בעולם, קשה מאוד ללכת ברחוב היום. קשה מאוד לתפקד בכלל, הלחץ החיים והאומס וכן הלאה. כדי שנצליח, יצא מקובל עצום, רבי שמעון בר יוחאי, תנה, כל סתם רבי שמעון שבגמרא, זה רבי שמעון בר יוחאי. חצי מהדפים בהגמרה, כן, 2711 דפים שבגמרה, חצי מהם רבי שמעון. סתם רבי שמעון שבגמרה, רבי שמעון בר יוחאי. תנא אלוקי, וכתב את כל תורת הסוד, את כל הזוהר הקדוש, בשביל מי? לנו. לנו. לכן זה הוסתר כל השנים. ויצאה נשמה כזאת קדושה כמו ארי, ואחריו בעל הסולם שהסביר אותו, ונתן לנו את הכל על מגע של כסף. הוא אומר, חבר'ה, אני יודע עם מה אתם מתמודדים. אני יודע איזה חיים קשים יש לכם. אני יודע כמה קשה לקיים תורה ומצוות. אני יודע כמה קל להיסחף. אבל אני גם יודע איזה אחריות כבדה יש לכם על הכתפיים. קחו נשק. קחו תרופה. פנימיות התורה. עם כל שאר הדברים שאתם עושים ולומדים תורה ומקיימים חיי רוח וחיי זה וחיי משפחה ועבודה והכל, אני נותן לכם פה נשק. נותן לכם נשק להתמודד עם היצר, נותן לכם נשק להביא את המשיח, לעשות את מלחמת השם. וכל המטרה של השיעור הזה שאנחנו בעזרת השם נקיים אותו בימי אגד בתשע, היא בעצם לתת לנו כלים רגשיים, נפשיים, הן כקבוצה, הן כל אחד כפרסונל, בעצם לחיות את החיים בצורה איכותית יותר, טובה יותר ומאושרת יותר, בעזרת השם. שרוצה להגיד משהו, אתם מוזמנים ונסיים.
אפשר לשאול?
כן, בוודאי.
הביטוי שהכל כלול בשם, אני שמעתי אותו לא פעם אחת, ואני רוצה להבין, האם מנגלה ימח שמו כלול בשם? האם אנחנו יכולים להגיד שהרע הזה כלול בשם? זה כן. אנחנו לא יכולים להגיד.
למה לא? טוב ורע, אני השם עושה כל אלה. מה זאת אומרת? הקדוש, אתה חושב ש... אני זו ומנגלה. בוא, אתה חושב שיש עכשיו איזשהו גוי ערבי שהולך ודוקר מישהו פה עכשיו ברחוב, זה קורה על בסיס יומי פה במדינה הזאת, שהפעולה שלו לא הוחלטה על ידי הקדוש ברוך הוא? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא מנשים אותו באותו רגע?
לא, לא, אני מסכים שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ומשגיח עליו ומכוון אותו, אבל הוא לא כלול בו.
אז במה הוא כלול?
זה משהו חיצוני, המשגיח זה משהו חיצוני, והכלול זה משהו פנימי.
אני אגיד משהו אחד על זה, ואם רבי שי תרצה להוסיף לכבוד. תראה, כלל ופרט, המשמעות של כלל ופרט, זה לא חיצוניות ופנימיות. כלל ופרט, זה כמו שאתה אומר, גוף האדם זה הכלל, והפרטים שלו זה עיניים, רגליים, ידיים. אוקיי? אתה אומר בית כנסת, זה הכלל. הפרטים שלו זה כיסאות, ארון הקודש, דוכן, לא חשוב. אוקיי? האלוקות כולל הכל. הכל, 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 אוקיי? בהתפרטות של הדברים, יש דברים שאנחנו חווים כרע, הם לא רע, הם טוב, רק שהכלים שלנו לא מזכים לראות את זה, אוקיי? זאת אומרת, בוא אני אתן לך דוגמה, בסדר? דוגמה שאני נוהג לתת, אני אוהב אותה מאוד. הבן שלי, יש לי ילד בן 9, כשאני משכיב אותו בשעה 8 לישון, אוקיי? תלשתי אותו מהמשחק שלו, לקחתי אותו מהחברים שלו, לא משנה מה, עשיתי לו רע, הכנסתי אותו לחדר, קיביתי לו את האור, זה רע מבחינתו. עכשיו, לכולי אלמה, זה טוב. ילד 8 צריך לגדול, צריך שינה, צריך ברוכז מחר בכיתה, הוא צריך גבולות, הוא צריך מסגרת, נפשית, גופנית, הכל, זה טוב. הוא חווה את זה כרע. אוקיי? החוויה שלנו של דברים רעים, היא לא כי אלוקים עושה דברים רעים. היא כי אנחנו יכולים להשיג אותו. אבל אני בטוח, שוב, אני אומר את זה לא כי הגעתי לשם, אבל שצדיקים גדולים, ראו רק טוב, ויותר מזה, בעל הסולם כותב את זה, שיש ארבע דרגות, בהקדמה לספר הזוהר, אני חושב, בהקדמה לתלמוד סיר ספירות, כן? בהקדמה לתלמוד ספירות, הוא כותב שיש ארבע דרגות, רשע גמור, רשע שאינו גמור, צדיק שאינו גמור, וצדיק גמור. מה זה צדיק שאינו גמור? שהוא רואה שכל מה שקרה לו, קורה לו וקרה לו, זה טוב מוחלט. צדיק גמור רואה גם אל כל האנושות. הוא רואה את אותם אירועים, הוא רואה את מנגלה כמוך, אבל הוא רואה את זה
כתוב.
כן. טוב, בעזרת השם נדון בזה עוד קצת ביום שלישי, כי בכל זאת אני רוצה לשמור פה על מסגרת של שעות קבועות שכולם יכולו להשתתף. אז בלינה, נשתדל לתת אפילו טיפה לפני רבע שעה, לפני 10 דקות, 9:50 כבר נפתח את הדברים לדיון יותר פתוח. תודה רבה לכולם, יישר כוח,
תודה
יום
רבה לך.
כל טוב.
יישר כוח.
תודה רבה.
היה טוב.
כל טוב.